עוסקים זה באמת לימוד פנימיות התורה או תורת הקבלה או השגות גדולות בעולמות רוחניים הוא מותנה בתשובה, ככה הרב אדן עושה. גם ההבנה בלימוד התורה בכלל, בלימוד התורה של פנימיות התורה בפרט, וההשגה וההבנה, זה תלוי כמובן אם האדם מטהר את עצמו ומתקן את עצמו. פיתחו בקשה בפרק י' בסעיף ב' אחד בקשה, בדף ע', כן. כששווים בתשובה שלמה, רואים? כששווים בתשובה שלמה, אפשר אחר כך לחשוב מחשבות ארוכות, כל זמן שהתשובה היא מפוקפקת, זאת אומרת, אדם עושה תשובה, אבל עדיין התשובה היא לא שלמה. המחשבות הרוחניות אינן רק בגדר רצו ושוב, בהערות קטנות ומפוסקות. רחיות רצו ושוב, יש ביטוי כזה בחזקאל, כשהוא מתאר את המסע, את המרכבה, מה שנקרא, את גילוי אור השם בעולם, נאמר. אז יש ביטוי, והחיות רצו ושוב. רצו ושוב כמראה הבזק. זה הפסוק בשלמותו. מה זה רצו ושוב כמראה הבזק? אז מסבירים, הגמרא מסבירה באופן פשוט, זה כמו להבה שהיא מתפרצת מתוך הכבשן, יש אומרים מתוך הכבשן, והיא נכבאת, והיא מסתתרת, מתפרצת ומסתתרת. יש אומרים כמו, נאמר, היו פעם מפיקים, מזקקים זהב, על ידי זה שהיו עושים אש, ועל זה שמים חרסים, ועל חרסים היו שמים תפרות הזהב, וזה היה, על ידי האש הזאת, היה הזהב המותח היה יוצא מהפרוץ זהב וכו'. אבל הלהבות שהיו עושים מבין החרסים, הם היו לא כאש גדולה, אלא כמה וכמה אישים שמתפרצים מבין החרסים ושוקים, מתפרצים ושוקים. ככה אומרת הגמרא. כל זה כמשל כמובן. המשל, שיש מצב שאדם הוא ברצו ושוב. יש לו איזושהי הערה, מיד זה נכבה. יש לו מצב לא יציב מבחינה, נאמר, המציאות הרוחנית, המוסרית, הרגשית אפילו, הייתי אומר. מצב כזה של רצו ושוב. רץ ושב, רץ ושב. חוסר, בלשון שלנו קוראים לזה, חוסר יציבות. מבחינה רוחנית, מבחינת ההשגה, מבחינת כל הדברים האלה. זה מה שהוא אומר, כשהתשובה היא לא שלמה, היא מפוקפקת. זאת אומרת, זה עדיין לא שלמה. עדיין, אדם מתקן את מידותיו, את מעשיו, אבל לא הגיע עדיין למדרגה של שלמות. אז המציאות שלו, ההערה שלו, היא רצו ושוב. עליות וירידות, עליות וירידות. מצב של מפוקפק כזה. כמו שהתשובה היא מפוקפקת, ככה גם המצב הרוחני, מצב מפוקפק. לעומת זה, כותב כאן הרב, כשאדם עושה תשובה שלמה, אז הוא קורא לזה מחשבות ארוכות. מה זה מחשבות ארוכות? מחשבות ארוכות, ארוכות טווח. הוא חושב מראשית ועד אחרית. הוא רואה את התהליכים בשלמותם. הוא רואה מערכת לפניו. הוא לא רואה איזה נקודה פה, נקודה פה, נקודה שם. הוא רואה בעיני נשמתו הכוונה. כן, הוא רואה... הרמב״ם כשהוא רוצה לדבר על העולם הבא, הוא מסביר, להסביר מה זה העולם הבא, אז הוא אומר, עולם הבא זה עולם שכולו טוב, ועולם שכולו ארוך, זה הביטוי ברמב״ם, בהלכות תשובה. מה זה ארוך, ומה זה טוב? הפשט, עולם שכולו טוב, מה זה עולם שכולו טוב? הפשט, מה זה עולם שכולו טוב? אין בורא, רק הכל טוב. מישהו ראה טיפוס כזה פעם? מדרגה כזאת, עולם הבא. מה זה עולם הבא? עולם הבא זה עולם העתידי. יש אדם שבעובר חי את העתיד, ויש אדם שחי רק את ההווה. ויש אדם שחי רק את העבר, נאמר. זה יכול להיות לרגעים, זה לא עניין של טיפוס, כן. כשאדם חי רק את העבר, מה קורה? אדם הוא עבריין. הוא תקוע בתוך העבר שלו. אין לו כוח אלא להתקדם קדימה, כי הוא תקוע בתוך העבר שלו. ואדם שחי בהווה, אז הוא חי לפי הבזקי חדשות. הוא, פעם, המצב רוח עולה, הבורסה עלתה היום, ירדה, מי יודע?
עלתה, כן.
ירדה או עלתה? החיים זה בורסה. מצבי רוח משתנים. וכשהוא חי רק מה? את ההווה. אבל אם האדם זוכה, זה נקרא מחשבה ארוכה, הוא חי בהווה את העתיד, והוא חי בהווה את העבר גם, אבל את העבר באלף שנים, אלפי שנים לפני זה. הוא יודע שהוא חוליה, חוליה בשרשרת ארוכה ארוכה, שמתחילה מאברהם, יצחק ויעקב, וממשיכה עד ימות המשיח ועד אחרית הימים וכל הדברים האלה. הוא לא במצבי רוח, הוא לא במצב משתנה. כן, מה רצית לשאול?
אולי אני קצת יוצא מהתחום, אבל לגבי העולם הבא, יש בחירה חופשית? מתוך סקרנות, דיברת על העולם הבא.
כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. יש כאן מישהו מישראל במקרה? תרים את היד. אתה שייך לעם ישראל. יש לך חלק לעולם הבא. עכשיו תשאל אותי איזה חלק יש לך.
שאלה איזה חלק?
אני אגלות לך? מישהו מעוניין לדעת איזה חלק יש לבוא?
אני אשמח.
אוקיי.
בעולם הבא יש בחירה חופשית.
זה כבר עניין אחר. סליחה. קודם כל, לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. אז באמת, בעל נפש החיים, כשהוא מסביר, למה זה העניין הזה של העולם הבא, במציאות הזאת? אז הוא אומר, האדם עצמו יוצר לו את העולם הבא שלו. זה שאדם הוא דבק ברצון השם, עושה רצון השם, זה העולם הבא שלו. עכשיו שאלה, באיזה מידה אתה דבק בקדוש ברוך הוא? יש דבק מגע. מה זה דבק מגע? אפשר להפחיד דבק מגע? זה משהו כזה, הוא כל הזמן דבק. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, חיים, דבקים בקדוש ברוך הוא. יש דבק כזה, אתה יודע, של
פלסטיק.
לפעמים דבק, לפעמים לא דבק. זאת אומרת, האדם, העולם הבא, כמו שהרמב"ם מסביר, זה שהאדם מתענג, מגיע להשגה הרוחנית כזאת, שהוא רואה את המציאות במימד של נצח, של עולם ארוך, של עולם שכולו טוב. זה יכול להיות לרגעים. זה יכול להיות הדבר הזה הרבה זמן, תלוי באדם. אני לא יודע אם שמעת, אם יש יום שקוראים ליום השבת. מישהו שמע פעם על יום השבת? אז בשבת יש מזמור. מעין עולם הבא, מישהו שמע את שמעת פעם על המזמור הזה? בשבת אתה טועה מה?
מעין
עולם. איך אתה יודע? כי אני אמרתי, צריך לטעום את זה. לא שאני אמרתי. זה מובן. אני אומר במושגים שלנו. כמובן שההשגה שלי או שלנו היא מצומצמת. אבל באופן פשוט, שנבין שהקדוש ברוך הוא מאיר את נשמתו של מי שהוא באמת בסדר. וכל העם היהודי הוא בסדר. עמך ישראל כולם צדיקים. כולם, ככה נאמר. קראנו את זה בדרך אגב בהפטרת השבוע האחרונה. עמך ישראל כולם צדיקים. לעולם ירשו הארץ. מה זה ארץ? זה העולם הבא. כשרואים את הנצח בארץ, בארציות הזאת, בעולם שלנו. זה לא איזה עולם מיסטי, שנמצא שם רחוק, לעולם לא נגיע אליו. דרך אגב, אני יכול לומר מבחינתנו, אני הייתי פעם מורה איך אומרים, בתיכון דתי דווקא. אז הייתי מורה מתחיל, אבל ראיתי שהילדים, כיתות ת, י, הילדים, יש להם המון שאלות, אבל הייתי אומר, לא מעיזים לשאול את השאלות שלהם. לא מעיזים לשאול את השאלות. למה? כי חיים במוסכמות, אז לא מעיזים לשאול שאלות. יש אלוקים, אין אלוקים, עולם הזה, עולם הבא, גן עדן, גיהנום, ימות המשיח, כל השאלות האלה, שילד אומר, חבל על הזמן, מה אני אשאל? במילא לא יתנו לי תשובה. אז מה עשיתי? אמרתי לכיתה, אני מבקש, כל התלמידים יכתבו לי שאלה שהם לא העיזו לשאול, ולא יכתבו את השם שלהם, אנונימי. מה מעסיק אתכם באמת מתחת לרובד, מתחת לכיפה, נאמר, תחת לרובד הפנימי? לכן הגדול מהשאלות היו מהשאלות מהסוג הזה, מה זה עולם הבא? כשאומרים, למה? כל הזמן אומרים להם, אם תהיו בסדר, תזכו למה? לא הבא. אם לא תהיו בסדר, מה יהיה? תפסידו את העולם הבא. אבל אף פעם, מה לא? לא, אם זה את עולם הבא היה ארטיק, אז הם יודעים מה הם מפסידים. אבל העולם הבא, מבחינתם, זה רק מילים. זה לא מדבר עליהם. זה לא אומר להם שום דבר, העולם הבא. זה רק המורה אמר, הרב אמר, זה אמר, הוא אמר, 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 אמר. אבל הילד רוצה לחוות את העולם הבא. הוא רוצה לדעת שזה דבר ודאי, זה לא איזה דיבורים באלמה. זה טבעי, וילדים חושבים, לא ילדים טיפשים. אז הם היו חיים בחיים כפולים. כלפי חוץ, הכל בסדר, לכאורה. אבל בפנים היה להם את העולם הפנימי שלהם שלא האמינו בדברים האלה. למה? זה לא מספיק שבא אבא או מורה או רב ואומר, תאמינו בעולם הבא. הוא רוצה להם, למה אתה מתכוון כשאתה אומר את ביטוי העולם הבא? מגיע לילד הזה או לא? מגיע לו תשובה. אז באמת, כאמור, זה לפני הרבה שנים אולי, מה שאני אומר לכם, למעלה מ-30 שנה. אז בסדר, אז לקחנו את כל השאלות, שאלות באמת, חלק מהן שאלות של כפירה וכל הדברים האלה, והיינו, בשיעורים היינו עונים לשאלות שבאמת הטרידו את התלמידים. טוב, אחרי, אני היום פוגש לפעמים את התלמידים מאותה תקופה, כבר, היום הם כבר אנשים מבוגרים, חלק מהם כבר סבו וסבתות, ואומרים, השיעורים האלה, שאנחנו למדנו את התשובות לשאלות, את השאלות שלא העזנו לשאול, זה לא נשכח את השיעורים האלה, זה נשאר אצלהם, הדברים האלה נשאר אצלהם בנימה. עכשיו בוא נחזור לעולם שכולו ארוך. כאן הוא מדבר, הרב קוק מדבר, לחשוב מחשבות ארוכות, לעומת מחשבות של רצו ושוב. מחשבה ארוכה זה מה שנקרא פרספקטיבה ארוכה. לחשוב בגדול, גדלות מוחין, יש ביטוי כזה בחזן. אתה מסתכל על התהליכים מראשיתם ועד אחריתם, קורא הדורות מראש. אתה רואה את התהליך, לא רק מה שקורה היום. אתה רואה את התהליך מהשורשים ועד הפירות. ואתה יודע שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום, ברוך השם, לפני הפירות, מבחינה היסטורית, אנחנו נמצאים בתקופה של סוף האלף השישי כבר. מחשבות ארוכות. ההפך, בלגן. רצו ושוב. הבורסה עולה, הבורסה יורדת. מצבי רוח כל הזמן. זה מובן המושג הזה. אז כשעושים תשובה שלמה, התפיסה, הראייה, כל המציאות, כל ההוויה, אין מבחינה עולמית, אין מבחינה לאומית, וגם מבחינה אישית, יש לך סבלנות, יש לך אורך רוח, שום דבר לא הולך כאן חס ושלום, וחי בעולם לגמרי אחר. זה מובן הדבר. כן, בבקשה.
הרב אמר שמי שעושה תשובה, אז אין לו את המחשבות הרצוב השוב, זאת אומרת, אין לו
מי בורסה. מי שעושה תשובה שלמה.
אין לו בורסה עולה, בורסה רדת. כן. גם הרב אמר שמי שחושב, מי שחי את העתיד רק את ההווה, אז עוד פעם, יש לו גם...
לא, אמרנו, מי שחי את העתיד, אשריו וטוב.
לא, את העבר, סליחה. את העבר,
העבר זה נקרא קרימונולוג. קרימונולוג זה עבריין. מה זה עבריין? שהוא שבוי במחשבות, או הוא היה לו כבר מוטיבציה לא להיות טוב. הוא כבר אומר, אני כבר רע ואני אשאר רע. הוא כבר פושע פלילי, והוא כבר חוזר לבית הכלא, כבר הוא קבוע. ומנטליות כזו.
השאלה שלי, אם יש מצב, או שיכול לקרות כזה דבר, שבאדם שכן עושה תשובה, וכן חושב על העתיד, ועל כל מה שקורה, ועדיין הוא מרגיש לפעמים עליות וירידות
שבע יפול צדיק וקם. שמעת פעם את הביטוי הזה?
כן. שאלה אם זה מדבר על
מצוות... כן, כן. תשובה, אני רוצה להגיד, תשובה זה לא זבנג וגמרנו. תשובה זה כל החיים, אני מצטער לצייר אתכם. זה תהליך שכל יום אתה קם לתחייה מחדש. כל יום אתה עובד ואתה עמל ואתה מתקן. כל יום. אפילו כשאתה במדרגה גדולה מאוד, כמו משה רבנו. מי לנו כמשה? ועבר, כשעם ישראל חטא בחטא העגל, חטא המרגלים, גם העגל המרגלים, הוא עבר תקופה לא קלה. הוא לא היה בהיי. הקדוש ברוך הוא אומר, אומרים חז"ל, שרק שנגמר, מתו, מתי מדבר, רק אז חזר עליו הדיבור בכלל. זאת אומרת, מה אנחנו נאמר? אנחנו בני אדם בסך הכל. אנחנו במצב של עליות וירידות, זה המציאות שלנו. וגם כל גדולי ישראל, לאורך כל הדורות. אפילו הרמב"ם מספרים עליו שאחיו טבע בים, שהיה קשור אליו נפשית, הוא עבר משבר גדול מאוד. אבל ממש היה, איך אומרים, בדאון בלשון שלנו. למרות שהוא הרמב"ם. אבל לא רק, אנחנו בסך הכל בני. אתה שואל אותי, אם אדם עשה תשובה, יש לו ירידות אחרי זה? ודאי שיש לו ירידות. אנחנו כל יום מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיבנו בתשובה שלמה לפניך. אם זה היה דבר חד פעמי, אז גמרנו. המציאות שלנו, אנחנו חיים בעולם משתנה. אנחנו לא, נכון שהקדוש ברוך הוא לא משתנה. נכון שמעלינו ומעל כל זה הריבונו של עולם שהוא לא שייך למפלגת שינוי, אני בדקתי את זה. הוא לא רשום שם במפלגת שינוי. מה לעשות? אבל אנחנו כן רשומים במפלגת שינוי. כל הזמן משתנים. וכל העניין שלנו להיות דבק ובלתי משתנה. אבל זה לא הולך כל כך. אז זה מה שאומר, רצו ושוב, לפעמים אתה, הופ, אומר, או, יופי, התקרבתי קצת לרצון השם. אתה מלא שמחה, מלא תקווה, מלא 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 אמונה, מלא מלא. ופתאום איזושהי סיבה, אתה יורד, פתאום איזה מסך על הנשמה שלך. זה נקרא בחזה אסתר פנים. אתה באסתר פנים. וכל החוכמה של אדם מאמין זה להתמודד עם האסתרי פנים למיניהם שיש לו. עם הנפילות שיש לו. שבע יפול צדיק וכאן. למה הוא קם? כי הוא צדיק. זה העניין. אבל ראיתי אצל רבי יהודה לוי בכוזרי, הוא אומר שאדם שיש לו אמונה גדולה מאוד, כמו האבות, אברהם, יצחק ויעקב, אז הוא אומר, המצבים המשתנים, הוא כל כך דבק באלוקים, שהמצבים המשתנים לא מזיזים לו בכלל. האמונה שלו, הדבקות שלו, היא כל כך חזקה, בקדוש ברוך הוא אמרנו, דבק מגע. איך אומרים, מידת החסד, הוא מודה לקדוש ברוך הוא. מידת הדין, גם מודה לקדוש ברוך הוא. כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות, חייב אדם לברך על הרע כשם שהוא מברך על הטובה, שואלת הגמרא, רגע, 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 זה שתי ברכות שונות. הרי על הרע מברכים ברוך דיין האמת, ועל הטובה מברכים הטוב האמיתי. אז איך אפשר להגיד, חייב לברך על הרע כשם שהוא מברך על הטובה, שתי ברכות? אז אומרת הגמרא, לקבלנו בשמחה, לקבל בשמחה את הרעה, כמו שהוא מקבל בשמחה את הטובה. מי יכול לעשות את דבר כזה? מי מסוגל לעשות דבר? תשאלו אותי, יש מישהו שמוגל לעשות דבר כזה?
אם אומרים לך,
אז כנראה שכן. אם יהיה, אז בוודאי שיש. ומיד מביאה הגמרא את הסיפור עם רבי עקיבא. רבי עקיבא היה נרדף על ידי הרומאים, ומכיוון שהוא ראה לעצמו מצווה גדולה להפיץ תורה ולקרב רחוקים, הוא למד במכון מאיר כמובן. אז הוא היה הולך ומסתכן את חייו, ממקום למקום, והיה מפיץ תורה. יום אחד אומרת הגמרא, הוא בא לאיזה עיירה, אומרים לו, רבי עקיבא, נודע לנו שהרומאים הולכים לחפש אותך כאן, ולפשוט על העיירה הזאת. אז אנחנו מציעים לך, תברח מכאן. והוא הלך ולן בשדה. וכאן אומרת הגמרא, לן בשדה, היה לו שלושה דברים, הסיפור ידוע, היה לו נר, למה היה לו נר מי יודע?
צריך ללמוד תורה,
זה טוב ללמוד תורה. מצוין. היה לו חמור, למה היה לו חמור? זה היה האוטו של הימים ההם. הוא היה נוסע ממקום למקום לעשות מה? להפיץ תורה. והיה לו תרנגול, למה היה לו תרנגול? לא היה זה כאלה, המכשירים האלה שמהירים בבוקר. אז היה לו תרנגול, כל אחד סוחב איתו תרנגול, לפנות בוקר, קוקוריקו, היה קם. אז אומרת הגמרא, לבא רוח, כיפתה את הנר. אומר רבי עקיבא, כל דוד רחמנה, לטב אביד, הכל לטובה. מעניין. אבל אני מחבל לך את הנר, אתה לא יכול ללמוד תורה. הכל לטובה. בא אריה, טרף לו את החמור, מה אומר רבי עקיבא? כל דוד רחמנה, לטב אביד, נראה שאתם כבר יודעים. בא חתול, אכל לו את התרנגול, מה אומר רבי עקיבא? כל דוד רחמנה, אני רואה שאתם כבר יודעים את הרבי. למחרת הוא קם בבוקר, הולך לאותה עיר שאמרו לו אל תהיה כאן, הוא אומר, רבי עקיבא, טוב שלא היית כאן. בלילה עשו כאן פשיטה, הרומאים, אילו היו תופסים אותך, יורגים אותך. כך אומרת הגמרא, דיינו, באמת היה לטובה, באותו רגע הוא לא ראה את הטוב, באותו רגע הכל היה כאילו הפוך על הפוך, הוא רוצה טוב, נכבה לו הנר, נטרף לו החמור, טרפו לו את התרנגול, כל הדברים האלה. ופתאום הוא רואה, באמת, כשהוא מסתכל אחורה, רטרואקטיבי, הוא אומר, הכל באמת היה לטובה. כך אומרת הגמרא, זה סיפור ידוע, הסיפור. למה זה רבי עקיבא? רבי עקיבא הוא היה במידת האבות מבחינה זאת. שהוא אומר, אני מאמין בטוב השם, שאלוקים רוצה טוב גם במצבים שאני לא רואה את הטוב. ודרך אגב, זה לא רק אגדה, אלא זה גם הלכה. הלכה גם בעניין הזה שאדם חייב לברך בשמחה על הרעה כשם שמברך על הטובה. מספרים סיפור על... אם אינני טועה על הרב והדרת, אני שמעתי את זה מהרציות, אני אומר לי ככה על הרב והדרת. אני אומר לי ככה, כן. שהוא היה ברבה של ירושלים באיזושהי פרק זמן, שהיה פעם ברית מילה, והוא היה בברית וברך. נתנו לו לברך את הברכה, ומישהו מקרוב משפחתו, והוא בירך בשמחה עצומה על הברכת על הברית. אחרי כמה זמן הילד הזה נפטר. באו לבשר לו שהילד נפטר. אז תמיד חכם, כשמבשרים לו, או מי שיש לו יראת שמיים יודע, כשמבשרים בשורה לא טובה, מה אומרים? ברוך דיין האמת. וראו שהרב לא מברך. התפלו, אלה שבאו להגיד לו את זה. בסוף ראו שהוא מברך, אבל הוא עושה מאמץ גדול להיות בשמחה. הוא הסביר, אני זכרתי את השמחה העצומה שברכתי, בזמן ברית המילה. ואני ידעתי שצריך לברר בשמחה גם על הרע, ולא אכלתי. מה, זה רע מהדרת? קשה, זה באמת קשה. אבל התאמצתי. לא אכלתי מיד להגיד והוא ארגן את כוחות הנפש שלו. ואמר, השתדל להגיד בשמחה את ברוך דיין האמת, כמו שהוא ברך על ברית המילה. אז זה לא רק אגדה. זה הלכה הדבר הזה. ואותו דבר לגבי מה שרבי עקיבא אומר, כל דוד רחמנה לטב אביד, זה מופיע בשולחן ערוך. וכשאני למדתי את זה לפני הרבה שנים, לא ידעתי כל כך טוב ארמית, גם היום לא, אז אמרתי, כל דוד רחמנה לטב אביד. התחלתי לשנן, ללמוד בעל פה. שם כתוב בשולחן ערוך, כל דבר שקורה לבן אדם, הוא צריך להגיד, כל דוד רחמנה לטב אביד. יגיד! לא יחשוב רק. להגיד, כל דוד רחמנה לטב אביד. התרגום של זה, כל מה שעושה אלוקים, עושה לטובה. כל מה שעושה אלוקים, עושה לטובה. בארמית. וכך באמת התרגלתי, וברוך השם, כל אחד יש לו ניסיונות, וכשאני זוכר, אתה להגיד זה, פשי, אורו, אורו, אני מבסוט. כי זה באמת ככה, הכל לטובה. אז זה התרגיל שאני רוצה, אני רואה שחלק לא יודעים את זה בעל פה. אני אגיד כל דוד רחמנה לטב אביד, אתם תחזרו אחרי, אני אצלכם תרגיל. מי שלא רוצה להגיד, לא יגיד, רק מפשיל, אני מוכרח להגיד. אני אגיד, תגיד אחרי, כל דוד רחמנה לטב אביד. יפה מאוד. חבר'ה, בחינה בשיעור הבא. כולם שוכחים את זה בעל פה. למה כשקורה איזה דבר לא נעים, אז שוכחים להגיד. אצלנו בקיצור אומרים את זה כאן במכון מאיר, לא שמעתם את הפתגם הזה, הכל לטובה. מישהו שמע פעם את הביטוי הכל לטובה? איפה שמעת את זה? שומעים את זה הרבה. אבל הפירוט של הכל לטובה, זה הכל מאלוקים. וטוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. וכל דבר, כל מה שעושה אלוקים, מה עושה אלוקים? את הכל הוא עושה. לטעם אביד, הוא עושה את זה לטובה. זה נקרא מחשבה ארוכה, מבט ארוך. זה מובן. וכשהמבט הוא קצר, רצו ושוב, זה נובע גם מהמצב האמוני שלנו, המצב הנפשי שלנו. ואז אנחנו ברצו ושוב כל הזמן. מצבי רוח מתחלפים. זה נקרא לפה ולפה ולפה ולשם. זה מובן הדבר. אז אומר הרב, התשובה השלמה היא מביאה את האדם למחשבות ארוכות, לראייה רחבה, לראש גדול מה שנקרא. וכשהתשובה היא מפוקפקת, זאת אומרת, חלקית, אז במילא הכל רצו ושוב, מצבי רוח משתנים. זה מובן הדבר. עכשיו תבינו את הבקשה שאנחנו מבקשים בתפילת 18, השיבנו בתשובה שלמה לפניך. רוצים תשובה שלמה, רוצים עולם שכולו ארוך. זה מובן. אם הבנתם את זה, כל הכבוד לכם. יופי. בואו נראה על הסעיף הבא. בית שתיים, כן. יש תשובה שלמה, יש תשובה שנקראת מאהבה. תשובה מיראה ותשובה מאהבה. דיברנו על זה באחד השיעורים, מה ההבדל בין תשובה מהירה ותשובה מאהבה. תשובה מהירה זה תשובה שבאה מתוך חשבונות. כשאדם אומר, כדאי לי לעשות תשובה כי יהיה לי טוב בחיים. כדאי לי לעשות תשובה שהאלוקים לא יעניש אותי. כדאי לי לעשות תשובה, כדאי לי לעשות תשובה. אדם אוהב את עצמו, הוא קרוב לעצמו, ואם הוא משוכנע שאם יעשה תשובה יהיה לו טוב, למה שהוא לא יעשה את הטוב? זה נקרא תשובה מהירה. זה מדרגות בתשובה מהירה כמובן. זה מובן. זה תשובה מתוך התחשבנות, ומתוך שאתה מעמיד את האינטרס הנפשי, האישי שלך, במרכז ההוויה. אבל זה לגיטימי, הדבר הזה. זה לא שהוא לא לגיטימי. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. ככה זה. תשובה מאהבה זה תשובה שאדם עושה בלי חשבונות, אלא הוא מגיע למציאות של הכרה ברורה ובהירה של הצורך להיות אמיתי, להיות דבק ברצון השם. הוא אומר, בשבילי זה החיים שלי, אני רוצה להיות אמיתי. אומרים לו, אבל תסבול בגלל הדבר הזה. ולא פעם, אנחנו חיים בעולם הזה דלמה דשיקרה. עולם של שקרים ואינטרסים וחשבונות ודברים כאלה. פתאום בא לו איזה בחור ממכון מאיר, אני אומר לך סיפורי, הוא בא הביתה ואומר, אני רוצה להיות אמיתי עם עצמי, ואני רוצה להיות דבק באלוקים. וכולם לוחצים עליו. ההורים, החברים, האחים, וכל הדברים האלה. וזה לא כל כך, אבל מה? הוא עם האמת שלו. לא שטוב לו. הוא אפילו לפעמים משלם על זה מחירים כבדים, מבחינה אישית וחברתית, כל הדברים האלה. זאת תשובה מאהבה. תשובה מאהבה, אני דבק באמת, בלי חשבון מה יצא לי מזה. כמו אבותינו שאלו על האינקוויזיציה, על האש, אמרו להם, או שאתם מתנצרים, או שאתם נשרפים, אמרו בשבילנו, אנחנו לא מתנצרים, אנחנו מוכנים להישרף, אבל לא להתנצר. דוגמה, כן, מה רצית לשאול?
אתה
סתם עושה לשאול עם
התשובה הזאת, שאתה מתעד התשובה
השלמה בעצם. תשובה מאהבה זה תשובה שלמה. מה התוצאה שהאדם זוכה לתשובה מאהבה? מאהבת השם, מאהבת האמת האלוקית, או מאהבה, אדם שבאמת במצב של אהבה הוא לא עושה חשבונות. הורים שאוהבים את הילדים שלהם באמת, לא עושים חשבונות מה יצא לי מזה. אדרבה, הם לא עושים שום חשבון. הם מוכנים באש ובמים בגלל אהבתם הגדולה לילדים, לסבול הרבה רק שהילדים יהיה להם טוב או משהו. דוגמה ביחסי אנוש בדבר. ככה האדם להבדיל מאהבתו אל הקדוש ברוך הוא, לא עושה שום חשבון. אהבת האמת. הרמב״ם בהלכות תשובה בסוף נקרא פרק האהבה, אהבת אלוקים. פרק העשירי, אני ממליץ לכם לקרוא את זה. אז הוא רוצה לתאר למה הכוונה תשובה מאהבה. אז הוא אומר, למה המשל דומה לאהבת נעורים? שלפעמים אדם יש לו מה שנקרא אהבת נעורים, הוא נדבק במי שהוא אוהב אותו, לא יכול להפסיק לחשוב עליו. הלו, מי זה? כי אני באמצע שיעור, אני יותר מחר אתקשר. בסדר? סליחה. היה לי זה טלפון דחוף, אני ממש מבקש סליחה. אבל אנחנו מחשבות ארוכות, נכון? לא צריכים... עשית את המחשבה שלי לדבר הזה. איפה היינו? הרמב״ם באהבה. אז הרמב״ם אומר... למה המשל דומה לאהבת השם? לאהבת נעורים. והוא מתאר את זה, קורא לזה מגנט. הפעם לא קורא למגנט מגנט, קורא לזה אבן שואבת. אבן שואבת זה מגנט. זאת אומרת, שאדם שהוא אוהב את אלוקים, הוא נמשך לאלוקים כמו אבן, כמו מגנט. כמו אותו נער שאוהב את הנערה, שהוא לא יכול להפסיק לרגע, לחשוב עליה. זה מעסיק אותו כל רגע ורגע. קוראים לזה חולי אהבה, חולה אהבה. מי שהיה פעם חולה במחלת האהבה הזו, ירים כאן את היד, אל תתביישו. איך זה? כיף, אה? וכאן לא מדובר על אהבת איש ואישה, על אהבת האלוקים. שיר השירים כולו זה אהבת אלוקים, ביטוי לאהבת אלוקים, כן? במובן הדבר. אז זה תשובה מאהבה. עכשיו, מה קורה לאדם שזוכה לדבר הזה? בוא נראה, זה מעניין אתכם. מה קורה בנפש של אותו אדם? בוא נראה. מי שזוכה לתשובה מאהבה, זוכה למה? לעולם, איזה עולם? קצר או ארוך?
ארוך.
ארוך. אמרנו מחשבות ארוכות, עכשיו איזה מדובר? עולם, עולם שכולו ארוך, זה ביטוי של הרמב״ם בעצמו. עולם שכולו ארוך. נצח. ארוך זה נצח, הוא חי באטמוספירה של נצח, לא באיזה עולם חולף וכו'. צריך להבין, יש שני ממדים למציאות שלנו, הממד החומרי והממד הרוחני. בממד החומרי, כשאדם חי, הוא חי תחת שעון חול. לא במקרה זה שעון חול, חול זה משעון חול. מה זה חול? כל יום נגמרים לך החיים. כמה זמן יש לך עד הקבר, מי יודע? אתם לא יודעים, עשה איתנו חשד הקדוש ברוך הוא. כי אם היה מודיע לכל אחד כמה זמן יש לו לקבר, מה היה קורה? כולם היו בלחץ. היו חמים. אבל האמת היא שהרבה אנשים חיים בתחושה שהזמן בורח להם. הם חיים כאילו כל יום נגמר להם חלק מהחיים. זה עולם חומרני. אתה מסתכל רק על מעל הגוף שלך. שהוא הולך ומתבלה, הולך ומזכין, הולך ונחלש, הולך מאדם כזה, מה יקרה לו? הוא פסימי. הוא אומר, מה התחנה הסופית שלי? איפה? תולעים. וואי, וואי, וואי. זה נכון, בדקתי. זה מבט חומרני עליכם, על הגוף. אבל מה זה מבט רוחני? עולם ארוך. אנחנו חיים בעולם של נצח, בעולם של ריבונו של עולם. זה לא מה שיש לי זה הכל. יש, ברוך השם, עלינו לשבח לאדון הכל, בורא הכל, מסדר הכל. ואנחנו, העם היהודי, יכולים, עם קרוביך, יכולים להתקרב אל אדון הכל. יכולים לגלות את העולם הארוך הזה. זה החלק של העולם הבא שאנחנו מדברים על העולם שכולו נצחיות, כולו קיימות, כולו מציאות נצחית, כן? זה התוצר של התשובה מאהבה. עכשיו, מישהו מעוניין לעשות תשובה מאהבה? יש קורס, יירשם במשרה הזה.
יש כנס.
שכחתי. יש כנס בין בעשרת ימי התשובה, והצוות הזה נקרא תשובה מאהבה. מי שישתתף בכנס הזה, אני מודיע לו, יזכה לעולם ארוך. לניצות של עולם ארוך. למה? תשאלו אותי למה. כי הרב קוק זצ"ל, הוא זכה לזה. והוא, אנחנו, בכנס הזה אנחנו מדברים על התשובה, אורות התשובה. הדברים ש, של הרב זצ"ל, שהוא מזכה אותנו באורות שלו. אז תואמים משהו מזה. לא פעם אני פוגש אנשים, שנים שעברו שהיום, תדע לך, הכנס הזה, זה מילא אותי, נתן לי מצברים לכל השנה. יש אנשים שלא יושבים יום יום במכון מאיר. אבל זה מחזק אותם, ממלא אותם באמונה, בביטחון, בהרבה מאוד דברים. מי שזוכה לתשובה מאהבה, זוכה לעולם ארוך. ומחשבותיו נעשות ארוכות ומלאות עניינים נעלים. עניינים נשגבים, עניינים נעלים. זה התשובה מאהבה. התשובה היא אפקטיבית, זה לא... זה מרומם את האדם, מעלה את האדם, מגיע אותו למידה שנקראת מידה שקוראים לה אהבה. אם אתה עושה תשובה מאהבה, אתה זוכה לאהבה. מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אל לנו להתבייש מהמילה אהבה. אמנם הנצרות, להבדיל אלף 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 אלפי הבדלות מעם ישראל, עשתה שימוש במילה אהבה לרעה. והיא קוראת לעצמה דת אהבה וכל הדברים האלה. אבל האמת היא שהיא מלאה באכזריות, כמו שחווינו על זה בהיסטוריה, באינקוויזיציה, בשואה, בכל מקום. עד היום אנחנו חווים את זה. אבל אצלנו, מילת האהבה היא מופיעה אצלנו. הבוחר בעמו ישראל באהבה, ואהבת את השם אלוקיך, יען אשר לא אהב, לא אהבת את השם אלוקיך באהבה, בשמחה ובטוב, אבל כתוב, והם שמוע תשמעו לאהבה את השם אלוקיכם וכו'. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אהבה זה הטופ, זה השיא שאלינו, אליו אנחנו שואפים, ואנחנו חייבים גם להבין ולדעת ולהכיר שאלוקים אוהב אותנו, לא רק שאנחנו מצווים לאהוב את האלוקים, אלא הוא באמת אוהב אותנו, כל הזמן הוא אוהב אותנו. למרות שלפעמים יש הסקר פנים, יש קשיים, יש בעיות, אבל הוא אבא שלנו, אבינו מלכנו, בכל מצב, בכל מקום, לרגע לא פוסקה אהבתו לעם ישראל. בני בכורי, אנחנו הבנים שלו, פשוטו כמשמעו. אז לכן, זה העניין של אהבה. ג', בבקשה. אמרנו שהחטאים גורמים למסך בינינו ובין אור השם. המסך הזה קוראים לו הסתר פנים. אנחנו לא רואים את הפנימיות, הסתר פנים מצד הפנימיות. כל חטא הוא מונע את יישוב הדעת הנדרש להארת רזי עולם. דהיינו, אדם שהוא חוטא, אין יישוב הדעת. למה קוראים לישיבה ישיבה, מי יודע? למה לא קוראים ריצה?
עמידה.
עמידה? שכיבה? אין לי ביטוי כזה. אלה בית ספר אני מבין, בית שלומדים ספרים. אבל מה זה המילה לישיבה? זה לא נראה לכם משונה קצת? חשבתם על זה? אני לא חושבים, מה יהיה? יישוב הדעת. והשיבות האלה בבך, יישוב הדעת. כמה זה חשוב יישוב הדעת. ההפך חס ושלום, אדם לא מיושב בדעתו. מבולבל. אדם מיושב בדעת, ישיבה זה קביעות, זה יישוב הדעת. דרך אגב, זה אני רואה ממש בחוש כאן תלמידים שאף פעם לא היו מיושבים בדעתם. אחרי כמה זמן שיושבים ולומדים תורה, אתה רואה אותם פתאום, האדם הזה מיושב בדעתם. התחלל במהפך. יישוב הדעת. התשובה היא באמת מביאה את האדם ליישוב הדעת. לא לבלבולים ולא לפיזור. כל חטא הוא מונע את יישוב הדעת הנדרש להארת רזי עולם. בלי יישוב הדעת, בלי אמונה ודאית ומוצקה במציאות השם, בהשגחת השם, בתאמו וראו כי טוב השם, אי אפשר להגיע לרזי עולם. לפעמים אדם עוסקים בקבלה דברים כאלה, וכבר הזהירו אותנו הקדמונים, שאתה יכול להגיע גם למחוזות של, איך אומרים, של הגיהנום, של הסיטרא אחרא, של הערב רב, של כל מיני דברים רעים דווקא מתוך העיסוק בקבלה. למה? אין יישוב הדעת. אם אין יישוב הדעת, אז העיסוק ברזי העולם, כשאתה לא מוכשר לדבר הזה, ולא מכשיר את עצמך לדבר הזה, ואין בך באמת תשובה מאהבה, ואין לך באמת יישוב הדעת, אז זה מביא לך לפעמים דברים נוראים, הדבר הזה. זה מה שהרב אומר. כל חטא מביא את יישוב הדעת הנדרש להערת רזי עולם. שבלי יישוב הדעת אין הערת רזי עולם. התשובה היא פותחת פתחי בינה. כשם שהיא באה על ידי בינה. תשובה שרד לבינה. מה זה בינה? חז"ל אומרים, יש חוכמה, בינה ודעת. אז אומרים חז"ל, בינה זה מבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, שאדם מבין, רואה דבר, ומתוך הדבר שהוא רואה, הוא מבין דבר יותר עמוק מתוך הדבר. זה נקרא מבין דבר מתוך דבר. אז זה הבינה, זה שייך לתשובה. כשאתה מבין דבר מתוך דבר, אתה בתשובה. אבל כשאתה רק מבין את החיצוניות, או אתה רואה רק את החיצוניות, ולא מבין את מה שמסתתר מעבר לחיצוניות, אז עדיין אתה צריך לעשות תשובה. מה רצית לשאול? מחלוקת זה לא אומר שאין יישוב הדעת.
אוקיי, זה קשור לזה שיש להם יישוב הדעת.
ודאי. מה אתה חושב, שהלל ושמאי הרביצו אחד לשני מכות מרוב כעס שכעסו אחד על השני ולא היה להם יישוב הדעת? הם היו יישובים, ודאי מיושבים בדעתם. היה להם ראייה מעמיקה וחודרת ומקיפה, היה. מי שלא היה זה מין אנשים קוצים. רק מתוך יישוב הדעת אדם יכול להתבונן בעולם פנימי יותר, עמוק יותר. אבל אם אדם הוא עצבני או כועס, אני נוהג לספר שפעם היה כאן בחור שכחה, אני כבר גומר לסיים, היה כאן בחור שכחה שהוא היה חוצפן כזה, והוא בכלל היה מיישב בדעתו, אז פנים כזה. יום אחד אומר לי, אני רוצה ללמוד את הזוהר. טוב, תלך, אני יודע. אני יכול להגיד למישהו מה לעשות? כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אז הוא הלך לרב ציודה, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, מה שהוא אמר לי, דפק על השולחן, אני רוצה ללמוד את הזוהר. מעניין. אמר לו הרב, בסדר. אוקיי, הוא היה בסבלנות כאן. אתה רוצה, זאת אומרת, לעלות בסולם, אה? לעלות למעלה. יש ספר הסולם. עלות למעלה, כן? כן, כן! אז הרב יהודה אמר לו, ככה הוא סיפר לי, הוא עצמו סיפר לי, הוא אמר, מה יש למעלה? הוא אמר, מה יש למעלה? מה אתה אומר, מה יש למעלה? תקרא יש למעלה! אז הוא אומר, תגיד, אני אגיד לך, שעולים בסולם, אפשר לקבל מכות, מכה בראש מהתקרה, ואז אפשר ליפול רחוק רחוק. הוא הבין את הרמז. אתה רוצה לעלות בסולם? יישוב הדעת, תיקון המידות. אדם ממלא בתורה, אתה פתאום רוצה לעלות כמו טיל לשמיים, חביבי, הטיל הזה גם נופל. אז אם אתה נופל ממדרגה נמוכה, קיבלת מכה קטנה. אבל אם אתה נופל מגבעים ואין לך...
מגרה רמה,
אתה נופל לבירה עמיק תהו, על זה נאמר אצל רבי עקיבא שהוא עלה בשלום. וירד בשלום. על הפרדס מדובר.
כן, כן. בן עזאי, הוא...